אנחנו בפרק נון דלד. דע כי רבן של החכמים, משה רבנו עליו השלום, ביקש שתי בקשות. הובא לו תשובה על שתי הבקשות.
מה?
אני צופה שאני אחנק עוד מעט. רבן של החכמים, משה רבנו עליו השלום, ביקש שתי בקשות, הובא לו התשובה על שתי הבקשות. בקשה אחת היא שהוא ביקש ממנו יתעלה, שיודיעו עצמו ומיתתו. בקשה השנייה, אשר ביקש תחילה, שיודיעו תאריו. ושיבו יתעלה על שתי השאלות, וכך שיבטיחו להודיע כל תאריו, כלומר שהם פעולותיו, והודיעו כי עצמותו לא תוסר כפי שהיא, אבל לירו על מקום בבת, סיגמנד החליט מה שאפשר לאדם להשיגו, אשר השיג עליו שלום לא השיגו אדם לפניו ולא לאחריו. הרמב״ם בכמה מקומות עוסק בנושא של בקשת משה רבנו לראות את פני השם, פרשת כי תישא. עסקנו בנושא הזה גם מתחילת הספר, כמה צדדים, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, בערך של פנים, בערך של החור, עסקנו בזה ברבות. ועוד הרמב״ם עוד ידו נטויה, גם במשך הספר מורה נבוכים יעסוק בזה, עוסק בזה גם בשמונה פרקים בסוף פרק שביעי, עוסק בזה גם בהלכות יסודי התורה. זה נושא מאוד מאוד נרחב בדברי הרמב״ם. פה בהקשר של הפרק הזה שלנו, אנחנו בעיקר נתמקד לא בבקשה לראות את פני השם, לדעת את אמיתתו, אלא הבקשה לעסוק לראות את תאריו. כן, הבקשה לא רק לדעת את השם, אלא לדעת את דרכיו. כן, שתי בקשות. בקשה ראשונה, אם דה מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך. כך נאמר בשמות למד ג' י' ג' ודעך. רמה מסביר, הודיעני נא את דרכיך, פעולותיך, תאריך. בקשה שנייה, הראני נא את כבודיך. הפסוק י' ח'. שתי בקשות שונות. על הבקשה השנייה נאמר לא תוכל לראות את פניי, הנה מקום איתי. זה על הבקשה השנייה. בקשה הראשונה, משמע שהוא מקבל את הבקשה. בקשתו ידיעת הערב, אומרו הודיעני נא את דרכיך, והקדוש ברוך הוא מתייחס לבקשה, ותכף נדבר על ההתייחסות, איפה הקדוש ברוך הוא בעצם עונה לו על הבקשה הזאת. התבונן מה נכלל בלשון הזה מן המופלאות. אמר, הודיעני נא את דרכיך ודעך. זאת אומרת שהיותו נתעלה נודע בתאריו, שאם ידע הדרכים, ידעהו. זאת אומרת, עיקר ההתקדמות החיובית, פוזיטיבית, בידיעת השם, היא על ידי לימוד דרכיו, לימוד פעולותיו. מי שרוצה לדעת את השם, לומד את פעולותיו. למען אמצא חן בעיניך. כלומר, מי שיודע את השם, הוא אשר ימצא חן בעיניו. איך מוצאים חן בעיני השם? איך מתקדמים, מתקרבים אל השם? דעת הרמב״ם, שההתקרבות המרכזית אל הקדוש ברוך הוא, זה על ידי זה שאנחנו יודעים יותר ויותר את דרכיו. כל שאנחנו יותר ויותר מבינים, יודעים איך הוא מנהיג את עולמו, איך הוא, מה הוא עושה בעולמו, מה עם השיקולים, מה עם ההנהגות שהקדוש ברוך הוא פועל כאן, יותר ויותר יודעים את זה. זה נקרא מציאת חן, זה נקרא שיש קשר. לא מספיק, אומר הרמב״ם, לצום ולהתפלל בלבד, כי אם אתה צם ומתפלל, אומנם אתה מבטא הכנעה, הצום והתפילה באמת יוצרים מושג חשוב מאוד שנקרא הכנעה, אבל דעת הרמב״ם שלא זו עיקר ההתקרבות אל האל. עיקר ההתקרבות אל האל היא לא בהכנעה, אלא עיקר ההתקרבות היא בעובדה שאתה באופן חיובי חי יותר ויותר כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה. זאת אומרת שעושה רצונו כרצונך, חי, מנהל את החיים שלך, מקבל את ההחלטות שלך יותר בצורה שמתאימה להחלטות האלוקיות. הרמב״ם פה שולח אותנו בעצם לעיקרון שהוא ירחיב יותר בסוף הספר. בסוף הספר הרמב״ם יעסוק הרבה מאוד בנושא הזה, שהמטרה היא ידיעת השם, כלומר לעסוק בדברים החיוביים, והמטרה בסופו של דבר זה שבעולם פה יתגלה משפט השם בארץ. ככה הוא מסיים את הספר, בזאת יתעלל המתעלל השכל וידוע אותי, בזה יתעלל המתעלל, כך אומר הנביא ירמיה, וכיוון שבזה מתעלל המתעלל, אז מה זה השלמות? זה להגיע אל המידות האלוקיות, אל המעשים הטובים הנכונים. למה? באלה חפצתי נאום השם, אומר הרמב״ם, התפארות, כך מסיים הרמב״ם את הספר, ממש הסוף הסוף, ההתפארות היא בהשגת ידיעת תאוריי. נוצא שלנו, בפרק שלנו, התארים, כלומר מעשיו, כאין מה שביארנו באומרו הדיין אינה דרכך. אז הדברים האלו שמופיעים כאן חוזרים בסוף הספר, זה החתימת הספר, זה כאילו התכלית של כל הספר כולו. הרמב״ם חוזר לפרק שלנו, ממש בעמוד האחרון, הודיעני עד רכיך, כלומר, המעשים אשר חובה לדעת אותם ולהידמות בהם, זה המטרה. על ידי שאתה יודע את דרכי השם, אתה יכול להידמות, שזה חסד, משפט וצדקה, בארץ. וזהו ציר התורה. זה הציר, זה המרכז של כל התורה, להבין שאנחנו רוצים שיהיה חסד, צדקה ומשפט בארץ. וזה 13 המידות, זה י' ג' מידות. כך כותב הרמב״ם בסיום הספר. י' ג' מידות הרחמים, שזה הנושא של הפרק שלנו, הם זה, לדעת את פעולותיו, למה? המטרה להידמות בהם שיהיו אלה הליכותינו. כן, ההתנהגות החיובית. וזו התכלית, זו שלמות האדם שהתפאר בה באמת. להגיע להשגתו יתעלה, והליכות אותו האדם, מכוון בהם תמיד, חסד ונשמה צדקה, להידמות במעשיו יתעלה. זה סוף הספר, לשם הספר חותר. להבדיל מדתות אחרות, לראשן הדת המוסלמית, שראתה את פסגת האדם בהכנעה, אומר רמב״ם לא. פסגת האדם היא לא בהכנעה, אלא ההכנעה היא רק אמצעי. היא רק אמצעי לדבר העיקרי. הדבר העיקרי הוא העובדה שאתה יודע את דרכי השם, יודע את דרכי הנהגתו, וחי על פיהם בארץ. יותר ויותר פועל בצורה חיובית, עושה חסד, צדקה ומשפט בארץ. כך גם אצלנו, נחזור לפרק שלנו, רק אמרתי שממש תורה שהנושא פה, נושא עקרוני מאוד, לשם הספר כולו חותר. ספר, כל הספר חותר לשם, ידיעת התארים, ידיעת הפעולות, זה מטרת כל האדם. לכן משה רבנו, שהוא הנבחר, כמו שראינו בתחילת הפרק, רבן של החכמים, זה מה שמעסיק אותו הכי הרבה. מי שידעו הוא הרצוי והמקורב, מי ששחה לידיעתו הוא הזעום המרוחק, ולפי ערך הידיעה והשכלות יהיה הרצון או חלילה הזעם, הקרבה או הריחוק. כך הרגנו מבטנת הפרק, כי זה יחזור בהמשך הספר ויחזור לעניין. כיוון שהנושא של הרצון האלוקי, מה זה רצון? אמרנו ההתרצות האלוקית, תלויה במה? בעובדה שאנחנו יודעים את דרכה וחיים על פיהם, כיוון שבזה תלויה ההתרצות האלוקית. אז לכן, אחרי חטא העגל, כשעם ישראל נמצא תחת כעס אלוקי וזעם אלוקי, אז הדרך לרצות את הזעם האלוקי זה לעסוק בסוגיה הזאת. ולכן מתאים שמיד אחרי חטא העגל, שאנחנו מבינים למה משה כל כך עסוק בזה. הודיעני נא את דרכיך, זו הבקשה הראשונה מיד אחרי חטא העגל. הודיעני את דרכיך, למה זה כל כך חשוב? כי זה מה שיוצר קרבת אלוקים, וזה מה שמסיר את הזעם מהעולם, וזה מה שיוצר רצון. באלה חפצתי נאום השם. אז לכן מיד חטא העגל, הקדוש משה רבנו בזה עוסק, כמו שהמשפט הבא אומר, ביקש ידיעת התארים וביקש הסליחה על האומה. זאת אומרת, בשביל לבקש סליחה צריך לעסוק בתארים. אנחנו הולכים ומתקרבים להבין מה זה יוגים לדעות הרחמים, שאנחנו עוסקים בהם דווקא בזמן שאנחנו מבקשים סליחה. מה זה לבקש סליחה? לבקש סליחה לדעת הרמב״ם זה לא להגיד סליחה, סליחה, להוריד את הראש. לדעת הרמב״ם לבקש סליחה הכוונה, אני הולך למעלה חיובי, אני הולך להתקדם, להתקרב, לדעת את השם, איך נכון לחיות, וללכת על פי זה ולחיות לפי זה. זה, סליחה, זה מה שמחפר, העובדה שאנחנו הולכים וחיים לפי ההנהגה האלוקית, מתאימים את דרכנו אל דרכי ההנהגה, זאת הסליחה, זאת הכפרה, ההתקרבות. ההתקרבות אל השם היא הסליחה והיא הכפרה. כן.
מצד מה זה
מייצר את הקרבה? אם אני יודע איך הקדוש ברוך הוא מנהל אותו למור, ואני בעצמי עכשיו מנהל אותו דבר, אז אנחנו שותפים. אנחנו עובדים ביחד, בתיאום. הוא רוצה, אני עובד. שותפות, זה הקרבה הכי גדולה שיש בעולם, זה השותפות. שותפות מלאה בינינו לבינו. באלה חפצתי נאום השם. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להיות שותפים מלאים. זה שאתה מוריד את הראש, זה טוב, אבל לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם. הוא ברא בן אדם בשביל שיוריד לפניו את הראש. זה תפיסה מוסלמית. שהכל, הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם בשביל שאדם מתקפל. אז אני בורא מישהו בשביל שהוא יהיה קנה. ובשביל מה כל הבריאה? בשביל מה נברא האדם? מה אתה רע בזה? שהוא יקנה? מה אלוקים בברכאות, מה יוצא לו מזה? אלא המטרה היא ש... האדם יפרח, יגדל, כן? יעלה מעלה. איך? על ידי הדבקות בדרכיו, עד הרבה האנושות תפרח ותעלה ותצמח ותתפתח. זאת ידיעת התארים, וזה מה שמאפשר את בקשת הסליחה על האומה ונעלה לסליחה. בזכות מה הוא נעלה לסליחה לפי זה? בזכות ידיעת הדרכים. ולכן, דעת הרמב״ם, שכתוב בפסוק י"ז, גם את הדבר הזה אשר דיברת עשה כי מצאת חן בעיניי ועידך בשם, גם הדבר הזה שביקשת עשה, זאת אומרת לצלוח לעם, רש"י, שלא תשרשרש שכינתי על עובדי כוכבים אלא רק על ישראל. בזכות מה? למה הקב"ה משה שכינה עלינו? למה הוא סולח לנו? כי אנחנו עסוקים בידיעת דרכיו. הודיען נענה על הבקשה הראשונה, הודיען על דרכיך. איך מהודיען על דרכיך? ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אכון ויחמתי אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי. הרמב״ם עכשיו מתמודד עם פשט הפסוקים. בפסוקים ישנם שתי בקשות של משה. בקשה אחת בפסוק י' ג' הודיענה את דרכיך. בקשה שנייה בפסוק י' ח' הרי נא את כבודיך. שתי בקשות. אחר כך יש שתי פסוקים רצופים, י' ת' וכף, שבשניהם ויומר הקדוש ברוך הוא מדבר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מדבר פעמיים רצוף, בלי התייחסות של משה. ויומר ועוד פעם ויומר. בכלל זה קשה, בדרך כלל אם אין מישהו שזה, אז ממשיכים רציף. אם אין מישהו שמפסיק את הרצף. אז למה כתוב פעמיים ויומר? ויומר אני אביר אותו ואיך הפסוק יוטט? ויומר לא תוכל לראות פניי. יותר מזה, בשני הפסוקים יש מסר הפוך. פסוק יוטט הוא מסר, אני איתך. בסדר, אעביר כל טובי על פניך, אני אעביר, קראתי בשם לפניך. מסר חיובי. פסוק כף, לא תוכל לראות את פניי. לא יראה אני אדם וחי. מי יושב הרמב״ם? שני הפסוקים אלו, יוטט וכף, הם בעצם שתי תשובות לשתי בקשות. משה ביקש שתי בקשות. על הבקשה הראשונה, אם הודיעני נא דרכך, שזה פסוק י' ג', המענה הוא פסוק י' ת', אני אעביר כל טובי על פניך, תכף נראה את זה. על הבקשה של פסוק י' ח', הרי נען כבודיך, והמענה פסוק כף, לא תוכל לראות את פניי. אז פה שתי בקשות של משה, ושתי תשובות, ולכן יש פה זה מפוצל, ויומר, ויומר. כי אחד זה על הבקשה הזאת, ואחד על הבקשה הזאת. יש בקשות שונות, זה לא רצף באמת. למרות שמשה לא מדבר באמצע, מבחינת הקדוש ברוך הוא, יש פה שתי תשובות נפרדות, ולכן מופיע פעמיים ויומר. פסוק י' ת' ופסוק כף. והנושא שלנו הוא פסוק י' ת'. פסוק י' ת' ויומר, אני אעביר כל טובי על פניך. מה זה אעביר כל טובי? מה זה להעביר כל טוב? סביר הרמב״ם. תקרא את זה סור בפנים. נענה על הבקשה הראשונה, על הבקשה הראשונה נענה בחיוב. אעביר כל טובי על פניך, אבל הבקשה השנייה, מה הקדוש ברוך הוא ענה לו בפסוק כף? לא תוכל לראות את פניי. בקשה לראות? לא, אי אפשר. מה זה כל טובי? רמז. הציב לפניו כל הנמצאים. ככה מסביר רמב"ם. כל טובי הכוונה, מבט על כל הבריאה כולה. כי מה נאמר על הבריאה? וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז מה זה כל טובי? וכל מה שטוב, מה זה כל מה שטוב? כל העולם. אז מה זה הצוותם לפניו? מה הכוונה? אנציקלופדיה עכשיו עשו למשה, אנציקלופדיה, כל מה שקדוש ברוך הוא ברא. אלא כל טובי, הכוונה, הכללות. ישיג טבעיהם וקשריהם זה בזה. מה שהקדוש ברוך הוא בעצם מראה למשה, זה את כל הסוד ההנהגה, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, כל היצורים, כל בני האדם, החיות, זה איך הכל פה מונהג, הכל תחת הנהגה. עם המון קשרים מאוד מסובכים. ההנהגה האלוקית היא לא הנהגה פשוטה. ידע הנהגתו אותם, הכלל והפרט. וזה בעצם הדבר הגדול ביותר שאדם יכול לדעת, וצריך לדעת, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. בעצם יש פה שילוב של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מעשה בראשית, איך הקדוש ברוך הוא, מהם העקרונות שעל פיהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מעשה מרכבה, איך הוא מנהיג את ההיסטוריה. הטבע וההיסטוריה כרוכים זה בזה. כן, אומות העולם לא מצליחים לעסוק בסוגיה הזאת. הקשר בין הטבע להיסטוריה. אנחנו, זה מה שמשה רבנו בעצם מלמד לנו, שיש קשר. יש הנהגה אחת כוללת, שמנהיגה גם את הטבע וגם את ההיסטוריה, וההנהגה הכוללת הזאת היא דרכי השם. וכל שאנחנו לומדים יותר ויותר מעשה בראשית ומעשה מרכבה, יותר ויותר מגיעים למדרגת משה, אנחנו יכולים להבין איך נכון להתנהל במציאות. מה הקדוש ברוך הוא, איך צריך לנהל את חיינו כאן. המבט הכולל הזה על כל הבריאה כולה כישות אחת, כמערכת אחת, זה נקרא בכל ביתי נאמן הוא. לראות את כל העולם כולו כבית. בעצם כמו שבבית שלך יש קשר בין, אתה יודע מה קורה פה, כל החפצים, כל הזה, ההתנהלות, יש קשר בין מה שאני רוצה, לבין השאיפות שלי, לבין איך הבית שלי נראה, יש קשר עדוק בעולם, בבית שלנו, בין הגוף לנפש, בין הדברים הפיזיים לדברים הערכיים והנפשיים. הבית זה אומנם משהו חומרי, אבל שיש בו טביעת אצבעות מאוד ברורה של רצונות ומחשבות, ככה כל העולם כולו. זה בית. זה בית שהקדוש ברוך הוא בונה, ובכל ביתי נאמנו, כלומר, הבין מציאות עולמי כולו, הבנה אמיתית יציבה, כי השקפות שבלתי נכונות הן עניין יציבות. נאמן יציב, יציב הכוונה אמת. תפיסה אמיתית, כן.
אבל אם זה כל כך מהותי, הידיעה הזאת של הכרת השם והנהגתו, למה נסתיר את זה? למה
נשאת
את זה בכל מיני מקומות?
זה לא נסתר. למה נסתר? זה שאנחנו עיוורים, אבל זה לא נסתר.
למה לצאת מדברון כזה? למה לצאת יותר נגישות לדבר שהוא כך מהותי?
הנגישות היא פשוטה מאוד. פשוט צריך להחליט מה מעסיק אותנו. האם איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, או מה שאנחנו רוצים להנהיג את המציאות. על זה נאמר, האיש משה ענב מאוד, בכל ביתי נאמנו. זאת אומרת, רואים שזה שם מופיע ביחד. האיש משה ענב מאוד, זאת אומרת, שלא מתעסק בשאלה מה התוכניות שלי, אלא מה התוכניות של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא בכל ביתי נאמן. כל עוד מה שמעניין אותנו בחיים זה התוכניות שלנו, והעניינים שלנו, אז אנחנו לא רואים את התוכניות האלוקיות. לא כי הן לא כתובות, הן כתובות, פשוט אנחנו עוסקים בדברים אחרים.
אבל נגישות שלנו לדבר כזה, לנבות שלו, מי זה בטון הרדבורה, וכל הספרים ששם נלמדים,
אני מסביר שוב, זה בגלל שאנחנו עסוקים בתוכניות האישיות שלנו. אנחנו עסוקים מאוד 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 בתוכניות שלנו, זאת אומרת חסר לנו ענווה, ולכן אנחנו לא רואים את התוכנית האלוקית, אנחנו לא רואים אותה. היא נמצאת, היא כתובה, היא מאוד פשוטה, היא כתובה על שחור על גבי לבן בעולם, אבל כשאנחנו עסוקים בתוכניות שלנו ובחשבונות שלנו, אנחנו לא רואים את התוכנית האלוקית. זה נכון בהרבה תחומים, גם בתחום האישי וגם בתחום הציבורי. לכן יש קשר עדוק פה בין הענווה של משה בפרשת בעלותך לבין בכל ביתי נאמן. זה מופיע ביחד. בלי זה אי אפשר. וכשיש את זה, אז זה קלה קלות. כמו ברור מה, אתה לא רואה את התוכנית האלוקית, פשוט. כן. אז לכן משה, נכון איך אנחנו רואים, קשר תפילין הראה ל... עניו, תמונת השם לנגד עיניו, זה נקרא, זה הנסוי. קשר תפילין, הקשר, איך הכל קשור, כן? זה הראה למי, למי שזה מעניין אותו, תמונת השם לנגד עיניו. רוצה בעמו, ענבים יפאר. מה זה פאר? תמונה שלמה, כוללת, תפארת. למי אפשר להנביא את התמונה? למי שזה מעניין אותו. מי שזה לא מעניין אותו, כי מעניין אותו התמונה שלו. אנשים היום רוצים את התמונה שלהם. כל אחד רוצה לו את התמונה שלו. אז אם הוא מספר מה אני רוצה, מה התוכניות שלי, ומה אני חשק לי, מה זה, וזה התוכנית שלי. אז איך הוא יכול לראות את תמונת השם? תמונת השם יביט. עולת ראייה א'. עמוד נון גימל. לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט את תמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל על יד נביאו, נאמן ביתו. שוב, הביטוי הזה נאמן ביתו. אז משה הוא מביט את תמונתו. מה זה מביט את תמונתו? אומר הרב קוק, עולת ראייה עמוד נון גימל. הערת המעשה הגדול, איך שכל היצורים, כל אחד וקשר כולם יחד, הכל קשור, מורה גדולת האל ומלכותו. רזי ההנהגה האלוקית. זאת מלכות. כן, הקשר הכללי זה בית השם. הנה ההגדרה, כמו הרמב״ם. הקשר הכללי של כל, כמו שהרמב״ם כותב פה, נכון? הקשריהם זה בזה, הקשר הכללי זה בית השם כולו. בהכרה הכוללת מונח הסדר הדרוש בחפץ והדעה הבוחרת של האדם, נפקא מינה, מה אני בוחר? איך אני מעניק את החיים? להיות החיים ערוכים על פי הסדר העליון, מתאים ליושר האלוקי של בית השם. משה היה לו בהירות כל כך גדולה וברא, פנימית ומקפת, על כל היצור בתור מעשה השם הגדול. נאמן ביתו. בהירות הבטתו הקדושה חודרת את חגבי ההוויה פנימה. לכן הוא מקבל את התורה. מה זה התורה? איך האדם הבכירי מתאים את עצמו לחוקי המציאות. זה התורה. לכן משה מקבל תורה, כי הוא באמת האדם שהכי עסוק בזה. איך אני מתאים את החיים שלי לחוקי המציאות? זה בדיוק התורה. לבנות את בית השם בעולמים כולם, בכל תפארת אמונת עולם. לבנות את בית השם. אז הקדוש ברוך הוא ברוב ענוותנותו, פונה אלינו ואומר לנו, בואו תבנו איתי ביחד את בית השם. איך? שצריך להביא את התוכנית. הנה, אני אגיד לכם את התוכנית, ואז בואו, תשתתפו יחד, ביחד עם הקדוש ברוך הוא בבניין העולם. אל תקרי בנייך, אלא בונייך. נמצא כי השגת אותם המעשים, זה התארים. זה בעצם, זה המטרה שלנו, זה תארי השם. אנחנו לא מתעניינים והקדוש ברוך הוא מי הוא. ממש לא. העיסוק בתארי השם מצד עצמותו, כמו שראינו, זה הסתה של כל הנושא. הנושא הוא מה אתה, האדם, מה חובתך בעולמך, מה הייעוד שלך ומה אתה צריך להתאים את עצמך, למה לעבוד. זה שאתה עוסק לדעת מי הוא ומה ההגדרות שלו, אתה בורח מהמטרה, אתה בורח מהתכלית. אתה עוסק בתיאולוגיה, זה לא המטרה שלו, עוסק בתיאולוגיה. אנחנו צריכים לעסוק בנו, בתורה, בהתקדמות הרוחנית של האדם, בהשתפרות. בהתאמת דרכנו אל דרכיו, שזה הפסגה שלנו, היא לא לדעת מה הוא, אלא לדעת מה אנחנו. איך? אתה תשיג את פעולותיו. זה מאוד חשוב. הראיה שהדבר שהובטח בהשגתו הם פעליו, הוכחה שזה מה שאני מתכוון, זה הנושא שהקדוש ברוך הוא נתן למשה, פעולותיו, כי הדבר שהודיעו הם תארים מעשיים בהחלט. הקדוש ברוך הוא מדבר על דברים לא עליונים בכלל, דברים מאוד פרקטיים. רחום, חנון, ערך אפיים, כמו שמופיע כל הפסוק י"ט, חנותי את השעכון, לחיתי אשר אחר, ומהמשך י"ג על המידות. נוצא חסד, השם השם, רחום וחנון, נוצא חסד, הכל, הכל, זה י"ג מידות הרחמים. מה זה י"ג מידות הרחמים? חכמים קוראים אותם, הדרכים אשר פיקש את דתם לציון, פעולות. חכמים קוראים אותם מידות. זה שמות שהם לא שמות קדושים ועליונים, וזה פשוט הנהגות. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? שם זה נאמר גם על מידות בני אדם. מידות זה מידות דבר גם אנחנו, כן, דברים מאוד פונים אלינו. יש ארבע מידות בנותי צדקה, מידות הולכים את המדרש. ואין העניין כאן שהוא בעל המידות. אנחנו לא מדברים עליו. שוב, אל תתבלבל. י"ג מידות הרחמים זה לא תיאור של הקדוש ברוך הוא, אלא עושה פעולות שדומות לפעולות הנעשות לילדינו כתוצאה ממידות. כלומר, אצלנו זה מידות. הקדוש ברוך הוא לא אין מידות. לנו יש מידות. כשאנחנו מפענחים את הפעולה האלוקית בעולם הסובייקטיבי שלנו, זה נקרא מידות. לקדוש ברוך הוא אין מידות. לא שייך מידות כלפי הקדוש ברוך הוא. מה זה רחום? מי שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, מה עושים? משתקים אותו. הקדוש ברוך הוא לא מרחם, מה פתאום הוא מרחם? הקדוש ברוך הוא. רחמים זה, מה? זה, 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 זה מבטא משהו אנושי. לא שייך רחמים ולא כלום יחס לקדוש ברוך הוא. כלום, כלום. אלא הוא בעל הרחמים. הוא מנהיג את עולמו בהנהגה כזאת שכשהיא משתקפת בעולם הנפשי שלנו, אנחנו קוראים לזה רחמים. לא שהוא יתעלה בעל תכונות נפשיות, חס ושלום. משתקים מי שחושב שיש לו תכונות נפשיות כאלו. לפי זה, עיקר עניין של יגיל מידות הרחמים, זה חוזר אלינו. אתם צריכים להתנהג כך. אם תנהגו ברחמים, אז הנה, אתם מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אז ממילא מגיע סליחה. למה מגיע סליחה? כי אם אתה עושה רצונך כרצונו, אם אתה מתאים את עצמך אליו, אתה מתקרב אליו. טוב, אז הכל טוב, אז אתה שותף איתו. אז זה נקרא סליחה. יוצא שמה זה סליחה? זה התקרבות אל השם. זה נקרא סליחה. קיצר, בהזכירו על 13 מידות, על הפי שישיג כל טובו, כל יפעלה. זאת אומרת, בוודאי שההשגה של משה היא מאוד מאוד עליונה, אבל 13 מידות זה נגיד עקרונות העל, בסדר? של כל ההנהגה האלוקית כולה. אלה הפעולות הבאות מצדו יתעלה לגבי המצאת בני אדם והנהגתם. זה עיקר נפקא מינה אלינו. יש עוד הרבה חשמונות של הקדוש ברוך הוא, אבל עיקר מה שאנחנו חשוב לדעת זה י"ג מידות. גם מלבים עוסק בנושא הזה פה ב... פרשת כי תישא בשמות למד ד' פסוק ו', מדבר על י"ג מידות הרחמים. וירד השם בענן ויתצב עמו שם ויקרא בשם השם ויעבור השם על פניו ויקרא. ענן וערפל, לא תוכל לראות פניי, בסדר? אז מה יש פה? כן, הכל מתגלה אלינו. מה זה אלינו? הנהגת עולם העשייה. עולם שלנו. לא עולמות שלמעלה. כי בעולמות העליונים אין רחמים ולא חנינה ולא רחפיים. אפילו לא רק אצל הקדוש ברוך הוא. בכלל, אפילו בעולמות העליונים, בכלל הם מושגים כאלה. כל המושגים, כך הוא כותב, של רחמים וחנינה ורחפיים, זה רק בעולם האנושי שלנו יש מושגים כאלה. רק בעולם העשייה יש מידות רחום וחנון ורחמים. זה שייך רק אלינו, רק אל הנפש, וערך הפיים. אז הוא עוד יותר מחדד את זה, שזה לא רק, זה לא שייך אפילו בעולמות הגבוהים, זה רק, רק הכל בעולם האנושי שלנו. וזה התכלית של מטרת של הטוב. זה מה שמעסיק את משה רבנו. לכן, ודעך, זה נקרא לדעת את השם, למען המצחן בעיניך וראה, כי עמך הגוי הזה. מה זה הוא ראה כי עמך הגוי הזה? כשמשה מבקש את הבקשה, מסביר הרמב״ם, הוא ראה כי עמך הגוי הזה, הכוונה, ואני צריך להניג אותו. כן? אני צריך להניג את העם, כך מסביר הרמב״ם. אני צריך להניג גם פעולות. אז אני רוצה ללכת בעקבות פועלך בהנהגתם. עוד יהיה נינה דרכיך, איך אתה מניג את העולם, כדי שכך אני אניג את העם. וכבר ראינו שהרמב״ם כתב שמי שמנהיג ציבור צריך לשוות לנגד עיניו כל הזמן את י"ג מידות הרחמים. ראינו בדברי הרמב״ם כבר, צריך להשתדל כל הזמן. הוא יגיד את זה עוד פעם בסוף הפרק, תכף נראה את זה. הנה נתבהר לך כי הדרכים והמידות דבר אחד, דרכים, מידות, אותו דבר. פעולות הבאות מאיתו יתעלה בעולם, וכל פעולה שנשיג פעולותיו נתארו יתעלה בתואר. אז מה זה התארים? הפעולות. נקראו בשם נגזר מאותה פעולה. המשל, שהושגה עדינות ניהולו בהתאבות עוברי בעלי החיים. איך העובר גדל, זה דבר מאוד מאוד עדין, שהקדוש ברוך הוא מטפל בעוברים. והמצאת כוחות בו במגדליו לאחר לידתו, שמונים את המוות והאובדן, איך תינוק יונק בכל העולם, כזה קטן, כזה חלשלוש, וכל זאת הוא מתקיים, ויש מי שדואג לו, אבא ואמא שומרים נזקים, עוזרים לו בצרכים, זה דבר מאוד מרשים. כן, פעולה זו לא תעשה מצדנו, כי לאחר התפעלות ודרגשות, הננו רחמים. אצלנו זה נקרא רחמי אב האם. אז נאמרים, עליו רחום. זה לא שהוא רחום, לא שייך, הוא לא רחם אב על בנים, זה לא שייך בדיוק כלפי כלפיו. ולכוונה, בעולם הסובייקטיבי שלנו, כשאנחנו רואים תופעה כזאת, אנחנו קוראים לה רחמים. טוב? כן.
אתה
אומר, קודם
שפעולה זה טוב, כל הפעולה זה תארים. יש פעולה שאי אפשר להגיד ש... קשה להגיד שהפעולה הזאת גם אפשר לקרוא לזה תואר. תואר
לפעול
זה...
עסקנו
זה
בשיעורים קודמים.
קשה לקרוא לכל פעולה בשם תואר?
כן. תמיד? לתאר איך החיים שלנו צריכים להיראות. לא שהוא יתעלם, מתפעל או מתרגש. חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא מתרגש ולא מרחם ולא כלום. אלא אותה פעולה שאצלנו היא באה עליו על הבן מרגישות וחמלה, תבוא מצדו יתעלה כלפי חסידיו. אבל אצלו זה לא מתפעלות ולא מתוך שינוי, חס ושלום. כי אם תאמר עליו תואר שהוא רחום, אתה טועה לגמרי. הקדוש ברוך הוא לא מרחם, בשום אופן לא. זה השתנות. כן? הוא לא משתנה, הוא לא פתאום מרחם. אלא ודאי, הוא פועל פעולות, כי הוא פועל פעולות. אתנו מהפעולה הזאת בעולם שלנו, אנחנו קוראים לה רחמים. כשאנחנו נותנים דבר למי שאין לו, עלינו חובה, למשל, עוד דוגמה, זה נקרא חנינה. חנינה זה מתנת חינם. אנחנו לא חייבים לתת ונותנים. צם חנן אלוקים, חנן אלוקים והרבה. אז הוא יתעלם, ממציא ומנהל את מי שאין לו עליו חוב, המצאתו ונענתו, נקרא חנון. לרגע בשבילך הוא לא חייב לנו כלום. כן, ובכל זאת הוא נותן לנו. אז זה נקרא שהוא חנון. כוונה שהוא נותן נותנות חינם. זה לא שהוא באמת חנון. ככה אנו מוצאים פעולות הבאות על בני אדם. פגעים גדולים למשל. יש פגעים, וחלק מהאדם משמידים, או אקלים, משמיד הבן ובן הבן, לא משאיר כל זכר, לא זרע, כמו בקיעת האדמה, רעש, ברקים, משמידים, כתנועת עמלם להשמידם בחר לבית כל זכר. פעולות אלו שאינם נעשים מצד אחד ממנו כלפי השני, כי מתוך חימה גדולה. אצלנו, כשאנחנו רואים הרג גדול, אנחנו קוראים לזה חימה, או נטירה עמוקה, או שאיפת נקמה. אז לכן אנחנו קוראים לפעולות האלו קנו ונוקם, נותר ובעל חימה. ודאי שהקדוש ברוך הוא לא קנו ולא נוקם ולא בעל חימה ולא כלום. אלא הפעולות האלו, אנחנו לומדים שיש צד כזה, שהקדוש ברוך הוא גם קנו. הפעולות שתקומותן נעשות על ידינו מתוך תכונה נפשית של קינה או פעולת נקמה וכו', נשים מצודותיהם לחמת חובת אותם אשר נהנשו. אבל לא מתאר להתפעלות, הקדוש ברוך הוא לא מתפעל בכלל. אלא זה ההנהגה האלוקית שמי שעושה העבירות, אז הדין שלו הוא כזה, כי זה הסדר ההנהגה. אז ולכן יש בזה צדק ומשפט והנהגה מלכותית, אין זה שום רגש שלא התפעלות ולא משהו ש... איזושהי השתנות שהוא משתנה, חלילה ודאי, ודאי שזה לא שייך. כל הדברים האלו לא רלוונטיים כלפי הקדוש ברוך הוא. לא. לא, כי אתה לוקח את המושג רגש ומלביש עליו. זה כבר טעות. אנחנו לא מלבישים עליו שום תואר. כלום. שום תואר. כי כל התארים שנלביש עליו הם לא נכונים. אז עזוב את זה. אנחנו רק מסתבכים. זאת אומרת, כן, יש לו רגש, אבל לא. זה רק סיבוך יצא. זה הנצרות. הנצרות התחילה ככה. מה, לא יפה שאלוקים לא יהיה לו... אז זה התחילו. ואז הסתבכו במושגים מילים. כן.
אומרים כי רחום אדם.
כן, זה הכוונה רחום. הכוונה עושה מעשים, פעולות כאלו, שאצלנו קוראים להם רחמים. עמוד ריש יוד ד' עולת ריא א', נקמה. אצלנו, ריש יוד ד', אצלנו נקמה זה תכונה של חולשת נפש, שנאה, מסתמה, קצף. אינה יכולה להיות מתייחסת לאחת מידותיו של הקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות. צריכים להבין מה זה שאין נקמות השם. יש פה מערכת הנהגה אלוקית בעולם. אין שם מחשכים. כן, הכל מטרה להאיר בעולם את רצונו הטוב. וכשהקדוש ברוך הוא מתקן את העולם ומסיר את מה שמחשיך את החיים, את צמחי הרשע, ומבאר אותם מן העולם, כדי לשמח את כל הייצור, זה נקרא נקמת השם. ונקמת השם זאת אומרת שיש חשבון כזה, אלוקי, עליון, שבשביל לתקן עולם, להסיר את הרשע, צריך לעשות 1, 2, 3. זה נקרא בעולם שלנו, בעולם האנושי שלנו, כשאנחנו רואים דבר כזה מחריד, קוראים לזה מסע נקמה. לכן מופיע אל נקמות השם. מה זה אל? אל זה מידת החסד. גומל חסדים טובים, הגבור הנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים. מידת האל זה מידת החסד. אל מלא רחמים. השם השם, אל רחום וחנון. אז איך פתאום אנחנו רואים אל נקמות השם? אני צריך להיות אלוקים נקמות השם, או לא יודע מה. אל זה מידת החסד, הכי עליונה. סימן, שאל תחשוב שהנקמה זה מה שאתה חושב. זה בא לפרק לך את כל המושגים החד-ממדיים האנושיים. כי אצל בני האדם, כשהם נוקמים, אז הם לא בחסד. זה הקדוש ברוך הוא, כשהוא נוקם, הוא מלא חסדים. סימן, שזה לא קשור למידות שלנו. כיצד אנחנו לא מצליחים להכיל שתי רגשות כאלו בבת אחת. גם רגש נקם וגם רגש חסד באותו רגע זה לא תופס. סימן שזה לא רק זה הקדוש ברוך הוא, זה לא מתחיל משם, זה משהו אחר. כל הפעולות הן פעולות הדומות לפעולות הנעשות על ידי בני אדם, מתוך התפעלות תכונות נפשיות. זה רק דמיון, אבל אצלנו זה מתוך תכונה, מתוך התפעלות. אבל הן נעשות מתו התעלל, לא מתוך עניין נוסף על עצמו כלל. מסקנה, אנחנו לא עוסקים בו יתברך, אנחנו עוסקים בנו. ומה שאנחנו צריכים להשתדל ולתקן, על ידי למידת פעולותיו, אנחנו לומדים עלינו, על חיינו. מפקא מינה, הלכה למעשה, ההנהגה בפועל. בשביל זה הכל, כל לימוד המידות, לימוד האמונה, זה בשביל לדעת איך להנהיג. זאת המטרה. להניג את החיים ולהניג את החברה. ראוי למנהיג המדינה, אם היה נביא, זאת אומרת, אדם שהוא כמו משה רבנו, להידמות בתארים, זאת המטרה. יעשו על ידו פעולות במידה, מי שראוי לכך, לא מתוך התפעלות. דווקא מינה שגם אנחנו צריכים להיות פחות ופחות מתפעלים, יותר ויותר פועלים לפי העקרונות האלוקיים. לא ישחרר מוסרות הכעס, לא ייתן להתפעלות להשתרש בו, כי כל התפעלות רעה. אלא ישמר מהן כפי יכולת האדם. יהיה פעמים קצת בני אדם רחום וחנון, לא מתוך סתם רגישות וחמלה. זה לא נכון. מלך למשל, לא יכול להניג מדינה מתוך רגישות וחמלה, זה הסוף של המלכות. אי אפשר ככה לנהל מערכת. אלא כפי הראוי. לפעמים, מצד בן אדם, יכול להיות שאתה נותר ונוקם, הוא בעל חמה, כפי ראוי, לא מתוך כעס. הוא לא צווה לשרוף אדם, הוא בלתי כעס, עד שיצווה, תכף, עד שיצווה לשרוף אדם, הוא לא כועס, ולא רוגס ולא שונא. מדרגה גבוהה מאוד. להידמות לקדוש ברוך הוא, להניג את הדברים לפי הדין, לפי מה שכנכון. אז עכשיו, לפי הדין צריך ככה, צריך ככה. הוא לא שונא, כי הוא חייב. ומה המגמה? להפיק מה שיש באותה פעולה מן התועלת הגדולה לבני אדם רבים. יש פה חשבון ציבורי כולל מלכותי. כך ראוי לאט לאט שגם אנחנו נהיה בחיים שלנו. כל כך חשוב להרחיק את ההתפעלות מהקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה? לא בשבילו, בשבילך. הכל פחזיר רבה מלנו. כי אם הקדוש ברוך הוא מתפעל, אז גם אנחנו מתפעלים, וגם הוא רוגז, וגם הוא אלקנה ונוקם, אז גם אנחנו נהיים כאלו. לכן כל כך חשוב לנקות, לנקות את כל התחומות, ואז אנחנו מתרוממים אליו, גם אתה אל תהיה כזה, גם אתה תניג הכל, בלי התפעלות. התבונן פסוקי התורה, כאשר ציווה להשמיד את שבעה העממים, לא תחיה כל נשמה. למה? מיד אמר, למען שלא ילמדו אתכם לעשות ככל תואב אותם. זה לא מצד מסע נקמה, לא כועס עליהם, לא רוצה. אבל זה מפריע להתקדמות העולם. זה לא טוב, יש פה חטא להשם. זה לא אכזריות, זה לא שאיפת נקמה, אומר הרמב״ם. כל הריגת המקנד זה לא נקמות ולא אכזריות, שום אופן לא. אלא פעולה שמחייבת אותה המחשבה האנושית. הנהגה. לסלק מי שסתם מדרכי הצדק. זה צודק. זה לפי הצדק. לפנות את המעצורים המעכבים להגיע לשלמות שהיא השגת או התעלה.
אבל אדם, הרגשות שלו עוזרים לדווקא לעשות את הדברים.
אז עכשיו החסיד שולט ברגשותיו. הוא מנווט את הרגשות. לא חונק, מנהל. לא, לא, מנהל, מנהל. כן, לפעמים עושים דברים שהרגש לא מסכים, גם זה קורה. לפעמים אם הצו הניהולי אומר לעשות דברים מסוימים, אנחנו עושים דברים, גם כשהרגש ממש לא מזדהה, וקשה לו מאוד, אז מה? אבל זה מה שנכון, לפי העניין הניהולי. לפעמים צריך לעשות דברים מאוד קשים, כי זה האמת, זה מה שיעשה את התועלת היותר גדולה לעולם. והרגש קשה לו מאוד, אז מה? זה חולשה, זה טעות. להיכנע לרגש, כשהאמת אומרת אחרת.
אנחנו לא אומרים שמשהו בתוספת הזאת, שאנחנו מקבלים את הרגש.
אנחנו לא אמרנו מבית את הרגש, אמרנו מנהל את הרגש. מנהל את הרגש.
דוגמה, אדם נכנס לביתו ורואה מישהו, הוא לא ידע, הוא לא
יכול לדעות
על
סבלנות. כן.
אז יכול להיות שמצד השכל, תגיד, תשמע, אם אתה תהרוג אותו עכשיו, מי שעשה לך בתוך הבית, עם אקדח אתה תיכנס לכלא למשך עשרות שנים, אתה...
נכון, אז יכול להיות שלמד לא תהרוג אותו, כי זה לא יגיד...
זה שם יותר דוגמה...
לא, הוא מביא את זה למשהו אחר, הוא מביא למצב שהאדם איבד את היושר, איבד את תחוש השיפוט, את תחוש הצדק. הפוך מה שמדברים כאן. שם אדם אין לו אין מושג צדק בכלל. אין משפט ואין צדק בעולם. פה יש משפט. ויש צדק. לא, שם הכוונה שאין ערכים, שם פלורליזם. תוקף את הפלורליזם. אין משפט, אין צדק, אין כלום, אין מידות. אין כלום. הפקר גמור. אז הוא תוקף את הפלורליזם. אנחנו לא מדברים על פלורליזם, אנחנו מדברים על משפט, צדק, שמנוהל, ובוודאי ניהול רציני מאוד של החיים. השאלה מאיזה מקום אתה מנהל? מהבטן או מהראש? זאת השאלה. מאיפה הוא מנהל? ובוודאי שיש ניהול של החיים. אין פה הפקרות, להפך, אכפת לו, הוא רוצה לתקן את העולם. הפלורליסט לא רוצה לתקן את העולם. אני שואל את התיקון, מה לתקן? לתקן לאור מה? אין לאור מה לתקן. פה ודאי, יש תקן, צריך לסלק את מי שסדם מדרכי הצדק, כי יש דרכי צדק, וצריך ללכת אליהם. אי אפשר להיות פלורליסט. זה נגד רצון השם, הקדוש ברוך הוא לא פלורליסט. יש לו דרכים, יש לו עקרונות, הוא מנהיג את העולם על פי הערכים. הוא רוצה להעניק צדק ומשפט וחסד. זאת אומרת שיש את המחויב למשהו. אתה לא יכול לקבל הכל. ואתה צריך גם לפעול. הקדוש ברוך הוא קורא לנו לפעול, לא להישאר אפתיים, לא להישאר מהצד. לפעול, בהחלט לפעול הרבה. מה זה לפעול? ללמוד את דרכי השם ולפעול כמו שדרכי השם אומרות. יכול להיות שברגע נתון זה לא מתאים לרגע שלך. בסדר, בשביל זה אנחנו הולכים אחרי דרכי השם. אוי ואבוי, אם מקבל החלטות לפי הרגש הנקודתי. זה הרס כל הצדק, הרס כל המשפט. כל המשפט יכול להרס לגמרי. אתה יכול לצלם את הבן של הגנב, לראות את הפרצוף שלו, איזה ילד מסכן שמכניסים את אבא שלו לכל, לעשות מזה סרט, כולם מזילים דמעות. הלב נשבר וזה. הוא לא יראה את אבא שלו וזה, וזה מסכן, והוא סובל ולא זה, ואיזה ילדות תהיה לו. אתה כתור סיפור מהפטרה על השופט לא עומד בסרט שהעורך דין מציג, נשבר. לא ככה עושים משפט בעולם. בניהול, מנהלים. כל דבר מנהלים, אז בתחת המנהלה יש מקום לרגשות. על הרגשות, לפי הצורך, בשליטה, בזמן עכשיו מפעילים את הרגש הזה, הוא כל הזמן הרגש תחת פיקוח. אף פעם הוא לא משתחרר, אף פעם. תמיד תחת פיקוח והנהגה הוא כלי, רגש הוא כלי.
זאת אומרת, כל הזמן אני מחליט בשכל את הרגש שאני החלטתי
בה. בהחלט. הרגש הוא תמיד כלי, כלי ביצוע. אז לכן צריך להניג אותו, לשלוט עליו. כן, כן, אתה מחליט עכשיו לשחרר רגש מסוים, להפעיל אותו. כן, בהחלט. כאן צריך לעשות בהחלט, ללחוץ על כפתור ולהפעיל רגש מתוך הנהגת השכל.
זה
דבר
שמישהו עושה
מסך רע,
זה מחליט עכשיו.
מחליט עכשיו, שעכשיו צריך לחוס עליו. כן. הכל צריך לעבור דרך המעבדה השכלית. אחרת אין הנהגה. זה התשתית של כל ההנהגה. עם כל זה, לפעמים, יש פעולות רחמנות וסליחה וחמלה וחנינה מצד המנהיג. וזה צריך להיות הרבה יותר מפעולות העונשין. מה היחס בין פעולות רחמנות לפעולות העונשין? בהנהגה, הסתכל. הסתכל על 13 המידות. מה הרוב? הרוב זה מידות הרחמים. רק אחת היא פוקד עוון אבות רבנים. זאת אומרת, 12 מתוך 13 החלטות של מנהיג צריכות להיות החלטות של רחמים. זה צריך להיות היחס. של כל מנהיג, יכול להיות מורה, יכול להיות מנהל במערכת, יכול להיות מפקד בצבא, כל מיני דברים. 12 מתוך 13 החלטות הם של רחמים. רק אחת היא של נקמה. נקה לא ינקה, שירוש אינו משרש. זאת אומרת, הוא לא עד הסוף. גם כשהוא נוקם, אבל, בפרופורציה, הוא לא עד הסוף, הוא לא גומר אינו, הוא משאיר פתח. שזה נפקא מינה, הלכה למעשה. כתוב שכשכובשים עיר, כי תצור אל עיר לתופסה, כתוב שצריך להשאיר את הרוח אחת פתוחה, שיוכלו לברוח. נפסק לך, צריך להשאיר פתח מילות. מי שרוצה לברוח מהעיר, שיברח. מי שנלחם, נלחם נגדו, מי שלא, זה הלכה למעשה ברמב"ם. אז היום שלחו מכתבים לצפון רצועת עזה. תלכו. יש לכם אפשרות ללכת, פשוט תלכו. אנחנו לא מפגיזים לפני שאנחנו מספרים לכם שזה הולך להיות כואב. אפשר להיפרד מהבתים לכמה ימים, תקחו את הדברים, תלכו לרפיח, תרגו שם, תנוחו, תלכו לים. אז זה ככה צריך להיות. עכשיו, כן, נכון, זה רחמים. זה נעשה משיקול דעת, ככה צריך להיות. רוצים לחסל את ראשי הטרור שמתחבים בבתים. הם שפלים, אין ברירה, צריך להרוס הרבה בתים שם. להגיע אל המרתפים שם. פוקד עוון האבות על בנים, היות ונזקק הרמב״ם לי"ג מידות הרחמים, הוא מאיר הערה. שהדין הזה של פוקד אבות על בנים, א', אמרנו, הערה ראשונה, זו המידה היחידה שהיא מידה של נקמה. גם היא, הערה הראשונה, אמרנו, היא לא ינקה. לא עד הסוף. רחמים לא מאפשר, לא נותנים למידה הזאת עד הסוף. ב', מתי זה נאמר, הנקמה, רק בעוון עבודה זרה. עוד צמצום. זאת אומרת, אתה רואה שגם באותה החלטה, אחת מתוך 13 של נקמה, גם היא מסויגת פעמיים. א', לא עד הסוף, ב', רק בתחומים מאוד מסוימים, כלומר עבודה זרה. כמו שכתוב בעשרת הדיברות, על שלשים ועל רביעים לשונאי. נקמה לילדים, מי זה סונאי? עובד עבודה זרה. כמו שכתוב, תועד השם אשר סנה. והגיע רק לריבעים, סייג שלישי. רק עבודה זרה, סליחה, סייג שלישי, כן. ורק לריבעים, כי תחליט מה שיכול אדם לראות מזרו זה דור רביעי. כשהרגו אנשי עיר עובדי עבודה זרה, הרגע את הזקן, העובד, זרע זרע זרות, הולדה רביעית. בכלל פקודותיו יתלש, בכלל פעולותיו יספק שיריק זרע עובדה ועוד עזר על פי שהם קטנים, בכלל הוריהם ואבות הוריהם, מצאנו נוהג בתורה בכל מקום, כמו למשל בעיר הנידחת. למחות אותם מרכבות שגמרו להפסד עצום. זאת אומרת, אומר הרמה, מה הנזק הגדול ביותר שיכול להיות בעולם? הנזק, הדבר הכי 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 מזיק, עבודה זרה. זה בעצם, הרב פה עכשיו לכאורה מצד אחד הוא עוסק בזה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ורחמים. תזכר, גם כשהוא נוקם, זה רק בעבודה זרה, אבל מאחורי הקלעים, הוא רוצה להגיד לנו עוד משהו. שים לב, על מה הקדוש ברוך הוא לא מוותר? על מה הוא נוקם? כשמגשימים. כשמגשימים אותו. כי כשמגשימים אותו, כשהופכים את ההנהגה האלוקית ויש תארים כלפי שמיים, זה עבודה זרה. וזה הדבר הכי חמור. לעשות תארים לקדוש ברוך הוא. למה? כי כשעושה תארים לקדוש ברוך הוא, כשעושה עבודה זרה, מה אתה אומר בעצם? אתה אומר שהאלוקים הוא בן אדם. ואם האלוקים הוא בן אדם, זה שורש כל ההתרים של כל העוולות והשחיתויות המוסריות. שורש כל הבעיות המוסריות, זה העובדה שהאדם אומר, מה אתה רוצה ממני? גם האלוקים, בסך הכל בן אדם. אז מה אתה רוצה? גם הוא, בסדר, גם אנחנו, אז מה אתה רוצה? גם הוא לפעמים קורא לו ככה, גם הוא קורא לו, אני. כל הוותרנות, עבודה זרה ותרנית, היא אומרת הגמרא. כל הוותרנות, במידות, במוסר, בערכים, מתחילה במה? בהגשמת האל. למה אומר לו, אני כל כך נלחם איתך, לא תאר את הקדוש ברוך הוא? כי אתה רואה שעל זה הקדוש ברוך הוא לא מוותר. כי זה שורש הכי, הכי רע, הכי גרוע. טעות ברוחניות, יש לה אחר כך אלפי אלפי השלכות בתחום המוסרי. אז תראה, את הדת הנוצרית הגדירה את אלוקים כמישהו כזה נחמד, כזה חביב, אנושי כזה, זה הדת ששפכה הכי הרבה דמים. אין דת בעולם ששפכה דמים כמו כמוה. למה? כי אם אלוקים הוא כזה נחמד וחביב וותרן ולא זה, טוב, אז גם אני יכול לוותר לעצמי קצת. לוותר לזה, לוותר לזה, לוותר ממה לוותר, לוותר ליצרים שלי, לוותר לזה שלי, והנה הגענו לשפיכות דמים. לכן זה אבון הכי חמור. כי הנזק לאנושי מפה הוא הכי, הכי גרוע. אז הרמב"ם מצד אחד הוא פה מדבר על הפרופורציות. מאחורי הקלעים הוא מסביר לנו, אתה רואה למה אני כל כך מתווכח איתך לתארים? כי זה בסוף, על זה הקדוש ברוך הוא לא מוותר.
מה בין עיסוק התארים שלנו
לבין עיסוק התארים של העולם? ראינו כבר, רמה הוא כתב מפורש שזה אותו דבר בדיוק. כתב את זה, שזה בדיוק עבודה זרה. הוא אומר את זה בכל הפרקים האחרונים, שאם אתה מתאר את הקדוש ברוך הוא, זה בעצם מגשים אותו, ואם אתה מגשים אותו, אתה בעצם עובד עבודה זרה. הוא חזר על זה כמה וכמה פעמים. בסוף פרק למדו, הוא כותב, אם אתה רוצה, בסוף פרק למדו, הוא כותב, עוד לפני כן, תראו, הנה, בואו נקרא את זה בעוד יותר מפורש. זה אותם דברים שהוא כותב גם כאן. הוא אומר שכל מי שעובד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא נגדו, ואז הוא כותב, זה הביא לכך שהתחייבו כליה. למה התחייבו כליה? לא תחיה כל נשמה. זה כמו הפרק שלנו. למה לא תחיה כל נשמה? בגלל העבודה הזרה. למען שלא ילמדו אתכם לעשות. הם אויבים ושונאים וצרים. כי הם מקנאים ומעלים, ומכעיסים ומעלים חיימה. נכון? זאת אומרת שלדעת הרמב״ם, זה שוב כמו אצלנו, זה גורם. ומה זה עבודה זרה? אין הבדל, אומר הרמב״ם, אם אתה חושב שאלוקים הוא גוף, או שהוא בעל התפעלות, אין הבדל, או שמייחס לו מגרק, זה יותר חמור מעבודה זרה. ודע שכל זמן שאתה בדעתך גשמות, או מאמרות הגוף, אתה מקנה ומכעיס וקודח אש חמה, שונא ורואה וצר, יותר חמור מעבודה זרה. לכן הרמב"ם פה אצלנו חוזר על זה שוב פעם. כי עובד עבודה זרה עוד לא מדבר על הקדוש ברוך הוא, אתה כן.
שערים הוא
כל כך צמוד. בטח, כל תואר זה התפעלות. כל תואר כלפי השם זה התפעלות. הוא אומר, בסוף פרק למדבר, אם יעלה בדעתך ללמד זכות על מאמיני הגשמות, אתה מלמד זכות על מאמיני הגשמות, או אצלנו על מאמיני התארים, טוב, אז תלמד זכות גם על עובדי עבודה זרה. מה אתה רוצה? מנהג אבותיהם בידיהם? לכן הוא אומר, מי שלא שולל את זה, הוא נקרא כופר. והרמב"ם אצלנו כתב מפורש, אין הבדל בין הגשמות לתארים. אל תחלק לי, הוא אמר פרק הקודם, ראינו את זה, שאין שום הבדל. להגיד על הקדוש ברוך הוא תואר, תארים או הגשמה, זה בדיוק אותו דבר. זה פרק מנבט, הוא חזר על זה. ולכן, בגלל זה, זה כבר שזה הדבר הכי חמור, צריך להרוג את כולם. עיר הנידחת. חרגנו מטרת הפרק, ביארנו מדוע קיצר להזכיר פעולותיו והסתפק באלו. שיש צורך להן בהנהגת המדינות, זאת המטרה. למה? הנה הנושא של הפרק, תכלית מעלת האדם להידמות לו יתעלה כפי היכולת. זו המטרה. לשם כל הספר יכתוב. כמו שבהרנו, פירוש קדושים תהיו. אמרו, מה הוא חנון הפתר חנון, מה הוא חום הפתר רחום. זה נקרא קדושים תהיו. מה זה נקרא להיות קדוש? מה קדוש ברוך הוא תדמה מידותיו. עיקר הכוונה שהתארים יחסים להם תארי מעשים, לא בעל איכות. כי אם הוא בעל איכות, זה סוף העולם המוסרי. הוא מתפעל, גם אני מתפעל. בסדר, נגמר הסיפור. הוא מורכב מכל מיני פיצול האישיות, גם אני מפוצל באישיות שלי. זה עבודה זרה. הוא לפעמים קונה, הוא לפעמים נוקן, לפעמים בעל חזר, זה גם אני לפעמים. בסדר, אנחנו פה מתאימים. איכות, תכונות. טוב, בהצלחה, שבועות ולחמות. כדי לעשות מעשים, כדי להניע את כלי המעשה. הרגש עוזר לנו לחבר בין המחשבה למעשה, זה כלי תיווך שעוזר לנו הרבה מאוד, כמו חוטי חשמל שמעבירים במרכז פיקוד למעשה. אז הרגש הוא הזרם החשמלי שיוצר את הטרנפורמציה ממחשבה למעשה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שהאש שנאי כזה, בסדר? שהוא עושה את העיבוד ממחשבה למעשה. יש לנו פער, יש לנו מה שחושבים ומה שעושים. אנחנו לא הקדוש ברוך הוא. ויש את באמצע, את הרגש, שהוא השנאי. הוא הטרנספורמטור מעביר מהמחשבה למעשה. זה תפקידו. אבל אם אין שכל, אז הרגש אסור לו לעשות כלום. צריך לעצור, רגע, אין שכל עוצרים. מצוין. הבעיה שמאוד קשה לעשות מעשים ככה. מאוד קשה להניע מעשים בלי רגש. זה לא, אין תנועה. משהו תקוע. אתה לא, השכל אומר, משום המעשים לא זזים. יש זה, הרבה פעמים יש קצר. אדם לומד, 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 יודע המון דברים, ובחיים הדברים לא פתח לסדרים לא משתנים. כנראה שיש בעיה ברגש, במעבר. נכון, שמחה של מצווה. ושמחה רק יש לה מקום, רק אם זה שמחה של מצווה, זו לא שמחה של מצווה. ושמחה מה זה עושה? שואל קהלת, מה אתה שמח? מה קרה? שמחה של מצווה. טוב, זה טוב. אבל אם זה לא שמחה של מצווה, סתם שמחה.
כל מטרת הרגשות זה לגרום לנו לפעול.
מעשים, רק מעשים, פעולות. אם לא, אז בשביל מה הרגש? הוא סתם נמצא. שמחה, שמחה למה? מוביל למעשים, אם הוא לא מוביל למעשים, אז מה?
הוא בפני עצמו הקשר.
הוא כלי. הרגש הוא כלי מעבר מהמחשבה למעשה. העיקר זה המחשבה והמעשה, הרגש הוא כלי המעבר. אז זה חשוב שיהיה כלי מעבר טוב, שיזרים את המחשבות למעשים. אבל הוא רק מתווך. אם אדם לא שם לב שצריך לשתף את המימד הזה הרגשי במעשים, הוא לא מבין שככה עושים מעשים, ולפעמים האדם המחשבות שלו על נושא מסוים לא בהירות, ואם המחשבות שלו יותר בהירות הרגע שהיה מגיע לב, זאת אומרת שהמחשבה היא לא מלוטשת, לכן הרגש מתעכב. אז לפעמים צריך פשוט לשים לב, להיות ערני לזה שצריך פה רגש, ולפעמים צריך להגביר את המחשבה, להעמיק אותה, לברר אותה, היא מעורפלת. וכשיש ערפל במחשבה, אז גם הרגש נתקע, הוא לא יוצא. כאילו, הערפל עוצר אותו. כשיש חדות במחשבה, אז הרגש יותר זורם בצורה, בדרך כלל אמור לזרום בצורה טבעית. זאת אומרת, שאדם בריא, אדם נורמלי בנפשו, אז כשהוא מבין משהו טוב, טוב בהיגיון, הרגש אמור, אמור לעבור הלאה. זה לא אמור, לא אמור להיות לפעמים, בעיות, אדם בכלל פסיכולוגית, אני יודע מה, הוא עכשיו קרה לו משהו וזה, אז הוא קצת נתקע ברגשות וזה, אבל גם מבחינה עקרונית, רגילה, אמור להיות אחד לאחד עם המחשב. יש קשר, אתה יודע, 13 זה אחד, בגימטריה. זאת אומרת שכל המידות, כולם אחד, כל העיקרים אחד. 13 זה מספר שמבטא אחדות. אחדות של, של מערכת שלמה. כל הגוונים, כל הצדדים מאוחדים. זה מספר שהם 13. לא רוצים שיהיה אחדות, לא רוצים שיהיה עבודה זרה. אבל אחד זה, 13 זה מבטא את ה... איזושהי הרמוניה בין החלקים. אנחנו רואים 13 אלה מצוות. אתה הילד הגיע למצב שיש איזו הרמוניה, איזושהי יכולת לאחד בין המחשבה למעשה. כילד קטן, הוא יודע דברים, לא מצליח לעשות. עושה דברים ולא מבין. איזושהי התחלה של חיבור תקין בין המחשבה למעשה, אפשר לצפות להרמוניה, לשיתוף פעולה, מגיע בגיל 13. אז הוא חייב במצוות.